כל חי אונליין 93fm.co.il
Iros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום חמישי חפלף באדר בתפשין עין וב, מסכת קידושין דף חף. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה פרשת שמיני ופרשת פרה, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ראש חודש שיחול בשבת שאחריה, שבת פרשת תזריע, פרשת החודש. השלישית שבארבע פרשיות היא פרשת פרה שקורין בשבת הסמוכה לפרשת החודש, ואין מפסיקים בין שתי פרשיות אלו אלא הן באות זו אחר זו. וכאמור, כשראש חודש ניסן חל בשבת, קורין בשבת הקרובה את פרשת פרה, השבת האחרונה של חודש אדר. בשבת פרה מוצאים בבית הכנסת שני ספרי תורה, באחד קורין שבעה אנשים בפרשת השבוע, ובשני קורין מפטיר בפרשת פרה אדומה בסדר זאת חוקת התורה מספר במדבר. נוהגים להחמיר בקריאה של פרשה זו, כיוון שלפי דעת מקצת מן הפוסקים, קריאה זו היא מצווה מן התורה. והיא רמוזה בפסוק זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור דבר אל בני ישראל. מזכיר תחילה את המצווה ואחר כך דבר אל בני ישראל. כלומר, דבר ותקרא לפני ישראל את החוקה הזאת. ואף על פי שנהגו בכל ארבע פרשיות שהן קוראים למפטיר קטן, אלא מי שנמלאו לו י' ג' שנים תמימות, מחמירים יותר בפרשת פרה מפני הטעם שאמרנו, שאין הקטן שפטור מן המצוות מדברי תורה יכול להוציא אחרים ידי חובתם. בעניין קריאת פרשת פרה קודם ניסן, כדי להזכיר ולהודיע לכל מי שנטמע באמת להיטהר מתאומתו כדי שיוכל להקריב קורבן פסח במועדו. והקדימו לזרז על כך קודם ניסן, לפי שהרחוקים מירושלים כבר התחילו לצאת מעריהם בראש חודש ניסן לעלות לירושלים. ובעוד שכל איש בעירו ובתוך קהלו מזכירים לו שאם נטמע באמת שיתאר תחילה באפר הפרה ואז יוכל להקריב את קורבנו בפסח ראשון ולא יידחה לפסח שני. וכל שנטמע באמת אינו יכול להקריב קורבן, אלא אם יזו עליו מימי החטאת שנעשו עם אפר הפרה. ביום השלישי לתומתו, וביום השביעי לתומתו, וביום השמיני, הוא טהור להיכנס למקדש ולאכול בקודשים. ואף על פי שבעוונותינו חרב בית המקדש ואין לנו קורבן, ולא טהרה, לאכול מבשר הקודשים, אנחנו מחויבים בתורת הטהרה, ולומדים מצוותיה ודיניה ועוסקים בהם בזמנם, ונחשב לנו כאילו התאהרנו מתומתנו, והכשרנו עצמנו להקריב קורבנותינו במועדם. נאמר בתלמוד הירושלמי, בדינו שתקדים פרשת החודש לפרשת פרה אדומה, שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני לא נשרפה הפרה. ולמה אמרו להקדים פרה אדומה? לפי שהתארתם של ישראל, כדי שלא יהיו נדחים לפסח שני. כתוב בספרים שימים אלו שקודם הפסח מסוגלים לזכות בהם לרוח טהרה. כשם שישראל עוסקים עתה בפרשת פרה והיו עוסקים בטהרתם, קודם הקרבת הפסח בזמן שבית המקדש היה קיים. בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצוני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יורה דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו אחי ורעי, מדי בוקר בסייעת הדשמיה, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על הדף אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף י"ט ממסכת קידושין. נשנן, נחזור ונסכם את הדף אשר למדנו, ובסיום הדברים נשיב תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. הסתפק ריש לקיש מהו שיעד אדם לבנו הקטן. בנו אמר רחמנא ואפילו קטן, או בנו כמוהו שהוא גדול. רבי זעירא רצה לפשוט ממה שנאמר בברייתא, איש פרט לקטן אשר ינאף את אשת איש פרט לאשת קטן. הנה מוכח שקטן אינו מייעד, כי אם הוא היה מייעד מצינו אישות לקטן. דחתה הגמרא את הראיה ואמרה שאדרבה, ממה שמיית כתוב אשת קטן משמע שיש אישות לקטן. ודחה רבשי שהפסוק מדבר ביוון בן 9 שנים ויום אחד שבא לבמתו שכנעה מהתורה, וכמה שמלן שאין חייבים עליה משום אשת איש. פשטה הגמרא את הספק של ריש לקיש ממה שאמר רב אייבו בשם רבי ינאי, שאין ייעוד אלא בגדול ואין ייעוד אלא מדעת. ופירוש דבריו מפרשת הגמרא בשני אופנים: א', שבא ליתן טעם לכך שאין ייעוד אלא בגדול מפני שאין ייעוד אלא מדעת; ב', שהוא אמר שתי הלכות: א', שרק גדול מייעד; ב', שצריך דעת העמה לייעוד, כדי תניא אשר לא יעדה, מלמד שצריך ליעדה להודיע כדי שתסכים. פירש אביי בריידר רבי אבאו שזה הולך כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, שסובר שמעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, ואם כן לא מועיל דעת האב בתחילה ולכן צריך עכשיו להודיע. ורב נחמן בר יצחק מפרש שאף אם לקידושין ניתנו צריך את דעתה דכתיב ויעדה לשון דעה. תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר אין יכול לייעד אלא אם נשאר זמן שיכול לעבוד בה שווה פרוטה, דכתיב יעדה ואבדה. סמך ייעוד לפדיון ללמד שצריך שישאר כדי פדיה, דהיינו שווה פרוטה. ונחלקו המוראים בטעמו. אביי ברבי אבאו פירש שרבי יוסי סובר שמעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, ולכן מקדשה במחילת העבודה שחייבת לו. ורב נחמן בר יצחק מפרש שמעות הראשונות כן לקידושין ניתנו, וגזירת הכתוב הוא מהמילה ואבדה, שצריך שישאר שיעור פרוטה. אמר רבא בשם רב נחמן לדברי רבי יוסי ברבי יהודה, שאמר שמעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו ומקדשה במחילת דמי עבודתה, יש ללמוד שני דינים. א', שאומר אדם לביתו קטנה צי וקבלי קידושייך, שגם בייעוד נחשב כאילו אמר לה במחירתה צי וקבלי קידושייך. ב', שהמקדש במלווה שיש עליה משכון מקודשת, וכשם שבייעוד חיוב עבודתה אבי כמלווה והיא עצבה נחשבת כמשכון, אף על פי כן מקודשת. תנו רבנן, כיצד מצוות ייעוד? אומר לה בפני שניים, הרי את מיועדת לי, או מקודשת לי או מאורסת לי, ונוהג במנהג אישות לחכמים מיעדה אפילו בסוף שש סמוך לשקיעת החמה, שמעות הראשונות לקידושין ניתנו, ולרבי יוסי ברבי יהודה מקודשת רק אם עדיין יש שהות ביום כדי לעשות עמה שווה פרוטה. וכן החלקו בהלך האב וקידשה לאחר שאדון יעדה, שלחכמים יכול האדון לייעד מפני שכשהוא מייעד מתברר למפרע שכבר יעדה משעת קנייתה, ומכאן למידים למקדש מעכשיו ולאחר 30 יום ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום שמקודשת לראשון, מפני שהוא כאומר לה מעכשיו יחולו הקידושין אם ארצה בעוד 30 יום. וכמה שמילן שיעוד חל למפרע אף שלא אמר בשעת קנייתה שקונה מעכשיו. רבי יוסי ברבי יהודה אינו יכול לייעד, מפני שקנייתה היא רק נתינת המעות לקידושין, והייעוד הל כשירצה. וממילא קדמו קידושי השני. מכאן למידים למקדש לאחר 30 ובא אחר, וקידשה בתוך 30 יום שמקודשת לשני. וכמה שמלן? שייעוד אבי לאחר זמן אף שלא פירש. תניה המוכרת ביתו והתנה על מנת שלא לייעד, לרבי מאיר התנאי קיים, לחכמים התנאי בטל, מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה. רבי מאיר מודה שבעלמה המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. כדתניה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שער כסות ועונה, לרבי מאיר מקודשת והתנאי בטל, ולרבי יהודה בדבר שבממון דהיינו שער וכסות תנאו קיים. וכאן נחלקו כמו שמפרש חיסקיה בדרשת הכתוב לאמה, שרבי מאיר דורש לאמה שפעמים שמוכרה רק לאמה כמו שהתנה, וחכמים דרשו כמו שנאמר בברייתא לאמה מלמד שמוכרה לפסולים, לממזר ונתין, אבל לקרובים שאין בהם תפיסת קידושין אינו מוכרה. רבי אליעזר דורש לאמה מלמד שמוכרה לקרובים, ומאמילים אם ראה בעיני אדוני אשר ראה בנישואיה הוא לומד שמוכרה לפסולים. ואין ללמוד קל וחומר שמוכרה לקרובים ממה שמוכרה לפסולים, מפני שיש להשיב על הקל וחומר מה למוכרה לפסולים שכן אם רצה לייעד מייעד, מה שאין כן לקרובים שלא שייך כלל דין יהוד. ורבי מאיר למד מהמילים אם ראה שמוכרה לפסולים כמו רב לזר, מהמילה לאמה שמתנה על מנת שלא לייעד, וסובר כשיטת חכמים שאין מוכרה לקרובים. לחכמים הסוברים שאין מוכרה לקרובים אינו מוכרה לבנו, ולעניין למוכרה לאביו, בברייתא אחת נאמר שאין מוכרה, ברייתא אחרת נאמר שמוכרה. ומדובר כשיש לו בן אחר שיכול ליעדה, וכיוון שיש בצד ייעוד, מוכרה לאביו. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו, על הדף אשר למדנו אתמול דף י"ט ממסכת קידושין, כעת נשיב על 6 השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה לרב נחמן בר יצחק, מדוע אין לבאר שמה שמבואר בברייתא שאלמנה נמכרת הוא מקידושי יעוד, ומה אם כן הכוונה באלמנה? התשובה היא משום שסובר שלכול אלמה מאות הראשונות לקידושין ניתנו, ואם כן, אף אם יעוד הרוסין עושה, נמצא שקידושין אילו על ידי אביה ובוודאי אינו יכול לחזור ולמוכרה. אלא הכוונה מקידושין רגילים הוא כרבי אליעזר שאפשר למכור אחר רישות, אבל לא אחר שפחות. שאלה שנייה, מה לימדנו רבי ינאי בדבריו שאין יעוד אלא מדעת? התשובה, אין לייעד אישה לבנו קטן לפי שאין יעוד אלא מדעת, ובאופן אחר, שצריך לידע את העמה שהוא רוצה ליעדה. שאלה שלישית, אילו בית דברים הוכיח רב נחמן מדברי רבי יוסי ברבי יהודה? התשובה שיכול אדם לומר לביתו הקטנה צאי וקבלי קידושייך, דבר נוסף שהמקדש במלווה שיש לו עליה משכון מקודשת. שאלה רביעית, מה נתחדש בדין זה שהמקדש במלווה שיש לו עליה משכון מקודשת? התשובה, באמת מקודשת בהנאת מחילת מלווה, והחידוש רק שאף שלא יחזיר את המשכון מקודשת. שאלה חמישית, האם שייך לייעץ סמוך לשקיעת החמה ומדוע? התשובה לחכמים כן, כיוון שמתברר למפריע שהתקדשה לו בכסף מקנתה. רבי יוסי ברבי יהודה לא, כיוון שצריך שעות בכדי לעשות עמו שווה פרוטה, שבמחילה על כך היא מתקדשת. שאלה השישית והאחרונה על דף יוטט, מניין נלמד שיכול לקדשה לפסולים? התשובה לחכמים מהמילה לעמה, שפעמים שאינו מוכרו אלא לעמה, ולרבי אליעזר מהמילים אם ראה, שראה בנישואיה שאילו נישואים שלא על פי דין. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף יוטט ממסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן בסייעת הדשמיא הגדולה, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע כ"א באדר ב' תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף חף ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים 13 שורות מתחילת הדף בנקודותיים מן המילים תנו רבנן, אם בגפו יבוא בגפו יצא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונצליח. מבארת הגמרא כמה דינים אודות עבד עברי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בעבד עברי, ספר שמות פרק כ"א פסוק ג', אם בגפו יבוא בגפו יצא. יש לדרוש מהפסוק שאם בגופו נכנס לעבדות, בגופו יצא. בלזר בן יעקב אומר, דורשים מהפסוק שאם יחידי נכנס לעבדות, יחידי יצא. מבארת הגמרא את דברי הברייתא, שואלת הגמרא, מהי בגופו נכנס בגופו יצא? מה הפירוש אם בגופו נכנס בגופו יצא? עונה הגמרא, אמר רבא לומר שאינו יוצא לחירות בראשי איברים. אם אדונו יפיל שינו או סימא את עינו, או חתך לו אחד משאר ה-24 ראשי איברים, והם ראשי אצבעות הידיים והרגליים וראשי האוזניים וראש החותם וראש הגבייה, איברים המנויים לקמן בדף כ"ה עמוד א', הוא לא יוצא לחירות כעבד כנעני. עבד כנעני יוצא על ידי זה לחירות, וכאן אמרה תורה שבעבד עברי לא נאמרה היציאה הזו. ומה שהוצרח הפסוק למעטו מיציאה בראשי איברים, על אף שלא מצינו בכתוב יציאה זו אלא בעבד כנעני, משום שבלא המיעוט היינו דנים קל וחומר מעבד כנעני. אם עבד כנעני שאינו יוצא לחירות אחר שש שנים וגם לא ביובל ואף לא בגירעון כסף, דהיינו שאינו פודה עצמו ויוצא בעל כוחו של רבו וכן עובד את בת רבו אחר שמת אדונו בלא בן, בכל זאת העבד כנעני הזה יוצא בראשי איברים, עבד עברי שיוצא לחירות בכל הדברים הללו, וכן אינו עובד את הבת במקרה שאדונו נפטר, קל וחומר שיצא גם בראשי איברים. לכך הוא צריך פסוק מיוחד, למעט שעבד עברי אינו יוצא בראשי איברים. כך תוספות בדיבור המתחיל, שאינו יוצא בראשי איברים. וביור הדרשה, שאם נכנס שלם בגופו, יוצא שלם בגופו. דהיינו, שאם חבל בו רבו ופגע בגופו, משלים את נזקו בתשלום המון, ולא כמו עבד כנעני שיוצא על ידי זה לחירות, ואדונו אינו משלים את נזקו בממון. מקשה הגמרא, אמר לאביי לרבא, מדוע הוא צריך פסוק ללמד שאין עבד עברי יוצא לחירות בראשי איברים? הרי ההוא, דרשה זו, מהפסוק לא תיצא כצאת העבדים נפקה, מהפסוק לא תיצא כצאת העבדים מנלמדת, שבה התורה לומר שאין עמה עברייה יוצאת בראשי איברים כעבד כנעני, ממילא הוא הדין, לעבד עברי שאינו יוצא בראשי איברים. משיב לו רבא, אם מעטם, אם היה לנו רק את הפסוק לא תיצא כצאת העבדים בלבד, הווה אמינא סבור הייתי לומר, שבה הפסוק לומר שעדיף דין עבד עברי מעבד כנעני, שעבד כנעני בהקעת אחד מראשי איבריו יוצא לחירות בלבד, ואין האדון משלם את נזקו, אבל בעבד עברי, נייטיב לי דמי עיני ונייפוק, גם ישיב לו אדונו דמי עינו שסימה, וגם יוציאו לחירות, מפני שסבורים היינו לומר, שכיוון שיש קל וחומר שיוצא בראשי איברים, כפי שהבאנו מקודם בשם התוספות, אז לא בא כתוב לומר שאינו יוצא בראשי איברים, אלא בא כתוב להעדיף כוחו של עבד עברי, שלא יצא כצאת העבדים הכנעניים ללא תשלום הנזק. הוא גם יקבל נזק וגם יצא לחירות. כמה שמלן? משמעינו הפסוק פה, בגפו יצא, שאין זה כך, אלא בגופו יוצא, כלומר שמשלים האדון את חיסרון גופו בממון לעבד עברי, ולכן אינו יוצא לחירות בראשי איברים כלל. דהיינו, שהמילים בגפו יצא זה פסוק מיותר, והוא מלמד שאין אומרים שייתן לו דמי עינו ויוציאו. ואילו בשיטה שלא נודע למי, הוא מבאר שנצרכים את שני הפסוקים בדרך הבאה. מגפו יצא אנחנו לומדים שיש לו לצאת כשהוא שלם, דהיינו בשנים ויובל וגירעון כסף, ולא כשנחבל בשן ועין ונחסר גופו. אבל עדיין הייתי אומר שאם האדון משלם לו, נחשב העבד כיוצא שלם בגופו, שרי הוא שלם החיסרון בדמים, ויצא לחירות בזה, כיוון שאינו גרוע יותר מעבד כנעני. לכן הוא צריך פסוק נוסף, לא תיצא כצאת העבדים, שהוא מיותר כדי להוסיף ולדרוש גם שאינו יוצא בזה כלל לחירות. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא. רבי אליעזר בן יעקב אומר שדורשים את הפסוק אם בגפו יבוא, בגפו יצא, שיחידי נכנס, יחידי יצא. שואלת הגמרא, מה הפירוש יחידי יצא? עונה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אחי כאמר. כך אמר רבי אליעזר בן יעקב, שאם יש לו לעבד אישה ובנים לפני שנמכר לעבד, או אישה או בנים, רבו מוסר לו שפחה כנענית על כורחו. אבל אם אין לו אישה ובנים קודם, לפני שנמכר לעבד, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, ואף הוא מפרש את הכתוב בגפו מלשון בגופו. רק שהוא מפרש בגופו, דהיינו, יחידי. שאם בא לרבו ללא אישה ובנים, יוצא בגופו, כלומר יחידי, בלא שנמסרה לו שפחה כנענית. וטעם הדבר שכשאין לו אישה ובנים, אנחנו חוששים שישתקע עם השפחה. כך מסביר המאירי. ומרש"י משמע שהנידון רק על הכפייה בלבד, אם רבו כופה עליו לקחת שפחה כנענית. גם כך כותב הריטב"א, שהנידון אינו אלא אם כופה הוא או לא, אך ודאי שאף אם אין לו אישה ובנים יכול הוא לשאת שפחה אם הוא רוצה בכך. אבל כאמור המאירי כתב שכשאין לו אישה ובנים אסור הוא בשפחה כנענית. ולרבנן, גם אם בא בלא אישה ובנים רבו מוסר לו שפחה כנענית. כותב הריטב"א שהלכה כרב לזר בן יעקב שמשנתו קו ונקי כמבואר במסכת עירובין דף סמך ב' עמוד ב' ובעוד מקומות. ומכל מקום הודה הוא שאינו יוצא בראשי איברים כפי שדורשים מהפסוק לא תיצא כצאת העבדים. הוא לא סובר את קושיית הגמרא לפרש את הפסוק שגם יצא וגם יקבל את דמי עינו. שנינו במשנה לאל בדף י' עמוד ב' שאחד האופנים שעבד עברי יוצא לחירות הוא על ידי גירעון כסף. דהיינו, שמחלקים את הסכום שנמכר בו למספר השנים שהיה צריך לעבוד, וכמה זמן נשאר שצריך לעבוד, ואת מה שנשאר בזמן שצריך לעבוד נותן לרבו, ויוצא לחירות. ויקה את הגמרא ברייתא שמפרשת את אופן החישוב של גירעון הכסף. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, שמופיע במסכת ערכין דף למד עמוד א', נמכר העבד במנה במאה זוז והשביח עלה ערכו כגון שהתייקר שכר פעולתו או שהתחזק העבד בכוחו ועמד שוויו כשבא לפדות את עצמו על 200 זוז לתקופה הזו, מניין שאין מחשבים לו כמה עליו לשלם בכדי לפדות את עצמו ולצאת לחירות אלא לפי חישוב שוויו בערך של מנה כשוויו בעת מחירתו, דהיינו שמחלקים את המנה לשש השנים שלהן הוא נמכר, ועליו לשלם את מותר השנים שעדיין לא עבד לפי חישוב של שישית מנה לשנה, דהיינו 16 זוז ושתי שליש לשנה, ולא מחשבים לפי שוויו עכשיו שזה 200 זוז, שאז כל שנה תהיה שווה שישית מ-200, דהיינו 36 ושליש זוז לשנה. מניין שמחשבים את שוויו לפי הזמן שהוא נקנה, שנאמר, בישראל שמחר עצמו לגוי ובאים לפדותו, ספר ויקרא פרק חפי פסוק נון א', אם עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. הרי שמעריכים את מחיר השנים שנותרו לפי הכסף שקיבל מהאדון בעת מקנתו. אבל אם נמכר העבד ב-200 זוז והכסיף, התקלקל וירד ערכו, ועמד על מנה על 100 זוז בלבד, מניין שאין מחשבים לו כמה עליו לשלם בכדי לפדות עצמו, אלא לפי ערך של מנה כשוויו עכשיו, ולא לפי שוויו בעת מחירתו, שהוא ב-200 זוז, תלמוד לומר, שם נאמר, לגבי ישראל שמחר עצמו לגוי ובאים לפדותו, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל וחישב לו כפי שניו ישיב את גאולתו, הרי שמעריכים את מחיר השנים שנותרו לפי ערכו עכשיו. כי התורה אומרת כפי שניו, משמע עכשיו. ממשיכה הברייתא ודורשת, אין לי ללמוד מהפסוקים אלא לגבי עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים שמחשבים ממו תמיד להקל כסכום הנמוך שבערכו. בין אם זה לפי ערכו בזמן המחירה, או לפי ערכו בזמן הפדיון. משום שהפסוקים האמורים כתובים בישראל הנמכר לגוי, והסברה לומר שרק בנמכר לגוי הדין הוא כך, שהועיל ונגאל העבד בקרובים, שקרוביו של העבד עברי גואלים ופודים אותו מיד הגוי, לכן ידו של האדון הגוי על התחתונה ומחשבים תמיד להקל לעבד ולהפסיד לאדון. אבל בעבד הנמכר לישראל ובא לפדות עצמו ולצאת בגירעון כסף, מנהלן שגם שם הולכים תמיד להקל לטובת העבד, תלמוד לומר שכיר שכיר לגזירה שווה. נאמר בעבד עברי הנמכר לגוי, ספר ויקרא פרק חפי פסוק נון ג' כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו, ונאמר בעבד עברי הנמכר לישראל, ספר ויקרא פרק חפי פסוק מם, כשכיר כתושב יהיה עמך, לומדים זה מזה, מה בנמכר לגוי מחשבים את דמיו לפי ערכו הנמוך יותר, בעת המחירה או בעת הפדיון, אף בנמכר לישראל מחשבים תמיד לטובת העבד, את המחיר הנמוך יותר. מביאה עכשיו הגמרא מסע ומתן בין כמה אמוראים לבאר את הטעם לדרוש את הפסוקים לעכל על העבד. אמר אביי, בשעה שדעתו הייתה בדוחה עליו, ורגיל היה לומר כך כשדעתו בדוחה עליו, כך גם מצינו במסכת סודת אף ממהי עמוד א' שאמר כך, ושם שאלו אותו שאלה אחרת, אבל שם רשי מפרש שיום אחד הייתה דעתו צלולה ואמר כן. וצריך לומר, אומר הרשש, שבאותו מעמד שאלו את אביי את שתי השאלות. אם כן, אומרת הגמרא, אמר אביי, הרי אני פתוח ומוכן עכשיו להשיב לכל שואלי בענייני תורה, כאן בפומפדיטה, כבן עצאי, שהיה חריף ודרשן, שהוא גם נהג כן, בשוקי טבריה. ובן עזאי אמר שכל חכמי ישראל דומים עליי כקלפת השום, ולא היה בדורו עוקר הרים כמוהו, כך אומר רשי במסכת סוטה. אז כך אביי התייצב ואמר שמי שרוצה, יכול לשאול אותו כל שאלה שהוא רוצה. אמר לאומי רבנן, אמר אחד החכמים לאביי, מכדי הלא, הנקראי את הפסוקים הללו שהביאה הגמרא לדרוש לפי איזה זמן מעריכים את הכסף שצריך ליתן כדי לפדות את עצמו העבד עברי, מכסף מקנתו וכפי שניו, איקה למדרשינו לכולה, ואיקה למדרשינו לחומרה. אפשר לדרוש ולהקל על העבד, דהיינו שיעריכו את העבד תמיד במחיר הנמוך, מבין שני הסכומים, אם המחיר שהוא נקנה נמוך יותר מעת הפדיון, יחשבו לפי מחיר הקנייה, ואם עת הפדיון הוא נמוך יותר, יעריכו לפי עת הפדיון. ואפשר לדרוש גם להחמיר, להעריך אותו תמיד במחיר הגבוה, שאם נתמעט ערכו, יעריכו אותו מכסף מקנתו שהיה רב יותר, ואם נתרבה ערכו, יעריכו אותו כפי שנב, שעכשיו ערכו רב יותר. ואני שואל אותך, אביי, מה חזית דרשינו לכולה, נדרשינו לחומרה? מה ראית לדרוש את זה להקל על העבד, להעריך לפי הזמן הזול, נדרוש את זה להחמיר עליו, להעריך אותו לפי זמן היוקר, שישלם יותר לאדון כשרוצה לפדות את עצמו? השיב לו אביי, לא סל כדאי תך. לא יעלה על דעתך לדרוש את הפסוקים להחמיר על העבד עברי. מי דאקיל רחמנה לגבי? שהרי רואים אנו שהתורה הקלה עליו. ומביא אביי, איכן מצינו שהקלה התורה על העבד עברי? דתניה, שנינו בברייתא מופיעה במסכת ערכין דף למד עמוד ב' וכן לקמן בדף חף ב' עמוד א', למדנו את זה גם לאל בדף תתוו עמוד א', נאמר בעבד עברי שאינו רוצה לצאת בשש שנים, ספר דברים פרק תתוו פסוק תזיין, כי טוב לו אימך. יש לדרוש מהפסוק שיהיה העבד אימך במאכל ואימך במשתה, דהיינו שיהיה שווה לאדון בהם. שלא תהיה אתה אדון אוכל פת נקייה והוא אוכל פת כיבר שאינה נקייה, וכן שלא תהיה אתה שותה יין ישן שהוא טוב יותר והוא שותה יין חדש בלבד. וכן שלא תהיה אתה ישן על גבי מוחים שהם רכים, והוא ישן על גבי התבן שהוא קשה. מכאן מדרשה זו אמרו חכמים, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, שעליו לתת לו את צרכיו כפי שנותן לעצמו. וכיוון שהתורה דאגה לטובתו, גם אנחנו יש לנו לדרוש את הפסוקים להקל עליו, וכשהעבד עברי רוצה לפדות את עצמו מאדונו בגירעון כסף, יחשבו לפי המחיר הנמוך יותר. ומה שנחשב כקונה אדון לעצמו כשהוא קונה עבד עברי, משום שפעמים צריך לנהוג עמו יותר מאשר הוא נוהג עם עצמו. כמבואר בתלמוד הירושלמי, פעמים שאין לאדון אלא קר אחד לישון עליו ושצריך הוא לתנו לעבדו, שאם ישכב בו בעצמו אינו מקיים בעבד כי טוב לו עמך. ואם לא ישן עליו אף אחד מהם זו מידת סדום, ונמצא שהעבד ישן על הקר והאדון על הארץ, ולכן נחשב הדבר שהוא קנה אדון לעצמו. כך תוספות בדיבור המתחיל, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. ואף שמצלינו לעניין פיקוח נפש שמי שהולך עם חברו בדרך ואין בידו אלא קיטון אחד של מים וימשתו, שניהם ימותו, ועם משתה אחד הוא יחיה וחברו ימות, דורשים במסכת בבא מציע דף סמך ב' עמוד א' את הפסוק וחי אחריך עמך, חייך קודמים, היינו משום שכשם שהוא מצווה להציל את חברו, כך חברו מצווה להצילו, וכיוון שבידו הקיתון של המים, מסתבר שישאר ברשותו. אבל כאן האדון מצווה להיטיב לעבד, ואין העבד מצווה להיטיב לאדון. ולכן צריך האדון ליתן את הקר לעבד, והוא עצמו לשכב על הארץ. כך המערית בחידושיו. שאל אחד מן החכמים את הבאי יישוב, ואימא אולי נאמר, הנימי לי מה שצריך האדון להקל כלפי העבד אינו אלא לעניין אכילה ושתייה, שצריך האדון לתת לו מאותו הטוב שנוהג לעצמו. כי אי כדי לא להצטער לי, כדי לא לצייר את העבד שרואה שלאדון יש דברים טובים יותר משלו. אבל אך לעניין פדיון שיוצא בו העבד עברי לחירות, נחמיר עלי, נחמיר על העבד, ונעריך אותו בערך הגבוה. והוא הוכיח אותו תלמיד חכם שראוי להחמיר על העבד, מדי רבי יוסי ברבי חנינה, שאמר בברייתא, שהעבד הזה לא בא לידי עבדות, אלא מפני שהיה חשוד על השביעית. ומביאה הגמרא את הברייתא של רבי יוסי ברבי חנינה, המלמדת את עונשו של העובר על איסור סחורה בפירות שביעית. דתניא, שנינו בברייתא שמופיע במסכת סוכה דף מ' עמוד ב', וכן במסכת ערכין דף למד עמוד ב', רבי יוסי ברבי חנינה אומר, בואו ראה כמה קשה, כמה חמור אפילו אבקה, איסור הקל של שביעית, שכך סדר הפרשיות והפסוקים בעניין הזה. בספר ויקרא פרק חפי נאמר, ושבתה ארץ שבת להשם וגומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, וגומר, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך וגומר, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו וגומר, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה וגומר, וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך וגומר, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית וגומר, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך וגומר, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומח אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר, אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגלנו. מסמיכות הפרשיות על הלוזו לזו יש לדרוש, איזה עונש בא על מי שסוחר בפירות שביעית. אדם שנושא ונותן בפירות שביעית ועובר על איסור סחורה, כאמור בתחילת הפרשה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, דרשו חכמים במסכת עבודה זרה דף סמך ב', שפירות שביעית ניתנו רק לאוכלה ולא לסחורה. אז מי שעובר על האיסור סחורה, לסוף הוא נענש, שהוא מפסיד את ממונו והוא מוכר את מטלטליו מפני עניותו, שנאמר בהמשך הפרשה בשנת היובל הזאת, תשובו איש על אחוזתו, וסמיך לי, בפסוק שלאחריו נכתב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. מפרשים את המילה מיד, דהיינו דבר הנקנה בעברה, מיד ליד, שהם מטלטלין. ולכמן בדף חבב עמוד א' לומדים מהפסוק הזה שמטלטלין נקנים במשיכה. ודורשים, בשנת היובל הזאת, וכי תמכרו או קנו, שאם תמכרו או תקנו בשנת היובל מה שנאסר לכם, שאף בשנת היובל אסורים פירותיה בסחורה כמו שנת השמיטה, תבואו לידי כך שתמכרו את המטלטלין שלכם. ותוספות בדיבור המתחיל אבקה מפרשים, שאף שלא נזכר כנגד איזה מייסורי שביעית נענש, מכל מקום הסברה נותנת שבה העונש הזה למכור את המטלטלין על מסע ומתן שעשה באיסור, כי זו מידה כנגד מידה. המרשה מפרש שהפסוק תשובו איש אל אחוזתו מיותרו, שהרי כבר התבאר לאל כל דיני יובל וחזרת השדות, אלא שבא הפסוק הזה כהמשך למה שנאמר קודם, מן השדה תאכלו את תבואתה, שכולם שווים באכילתה, ובא לומר שעל אף שכולם שווים באכילת פירות השדה, מכל מקום צריכה השדה לשוב לבעליה לעניין מלאכות המותרות ביובל וכיוצא. ולפי זה נשמח פרשת וכי תמכרו ממכר, לפרשת איסור סחורה נאמר קודם, תאכלו את תבואתה, כדי לומר שאסור לסחור בתבואתה. שהעובר על כך סופו שמוכר את מטלטליו. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם לא הרגיש לחזור בו מעבירה זו מחמת הפורענות הבאה עליו, אלא המשיך בעבירה, לסוף הוא מוכר גם את שדותיו, שנאמר בהמשך הפרשה, וכי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. דהיינו שסופו לבוא גם לידי מכירת השדות שירש מאביו. לא באת לידו עירור תשובה על חטאיו, עד שיבוא לידי כך שמוכר אפילו את ביתו שגר בו, שנאמר בהמשך הפרשה, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. מקשה הגמרא, מה ישנה אתם, מה שונה במי שנענש למכור את מטלטלה ולא חזר בו, דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, לא הרגיש עד שנענש יותר למכור את שדותיו, ומה שנה אחה, מה שונה מי שמחר כבר את שדותיו ולא חזר בו, דאמר לא באת לידו, עד שנענש יותר למכור ביתו, שמשמע מהלשון שפשוט לתנה, שלא יבוא לידו לשוב בו מדרכיו הרעים, מתרצת הגמרא שינוי הלשון בא כדרבונה, דאמר אבונה, במסכת יום הדף פיבה ועמוד ב' וכן במסכת הערך עם דף למד עמוד ב' ובמסכת סוטה דף חב ב' עמוד א', וגם נלמד את זה לכמן וכן במסכת מועד קטן, כיוון שעבר אדם עבירה פעם אחת ושנה בה לעבור עליה פעם נוספת, הותרה לו לעבור עליה פעמים נוספות. מקשה הגמרא, הותרה לו סל כדאיתך וכי עולה על דעתך לומר שנעשה הדבר היתר? מתרץ את הגמרא, אלא אין כוונתו שהותר לו לעבור איסור זה, אלא שנעשית לו עבירה זו כהיתר. ולכן לאחר שכבר פעמיים חטא, חזקה שימשיך בדרכיו וממילא יענש עוד. מטעם זה הפונשו מחמיר מפעם לפעם, כיוון שכשעושה על ידי שנעשה בעיניו כהיתר, ולא רק מחמת שתקף עליו יצרו, עונשו חמור יותר. ממשיכה הברייתא, לא באת על ידו ערעור תשובה על חטאיו עד שמוכר את ביתו לעמה, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ז', וכי ימכור איש את ביתו לעמה. וערת הגמרא ואף על גב דביתו, מכירת ביתו לא כתיבה בהי עניינה, לא נכתבה בפרשה הזו. מכל מקום כתב התנא שסופו של זה למכור את ביתו, משום דאקא משמלן דבר זה משמיענו בזה, שניזבין איניש בראתי ולא ניזף בריביתא, עדיף לו לאדם שימכור את ביתו לעמה מאשר ללוות בריבית. שואלת הגמרא, מה הייתה עמה, מדוע עדיף לעשות כך? עונה הגמרא, בראתי מגרעה ונפקה, והא מוספה ואזלה, ביתו מגרעת מדמי פדיונה בעבודתה, וכשבא לפדותה ולהשיב את דמי קניינה, משלם רק את מה שנותר עד סיום 6 שנות עבדות, ומוציאה לחירות. ואילו ריבית מוסיפה על החוב והולכת, והחוב גדל וגדל ללא סוף, וכיוון שבהמשך הפסוקים מבואר שסופו שהוא לווה בריבית, בהכרח שכבר מכר את ביתו לפני שהגיע לידי כך. וכוונת הדברים שבביתו אינו צריך להשיב אפילו את דמי המכירה בשלימותם, שאפילו יהיו לו דמים שאז פודים אותה בעל כורחו, משום פגם משפחה כפי שלמדנו לב לדף חי עמוד א', עדיין ריבית קשה יותר, משום שבריבית החוב מתגדל והולך, ואילו כאן היא מגרעת מה שעבדה, ורק את המותר משלמת. כך תוספות בדיבור המתחיל, הקמשמלן. המשיכה הברייתא, לא באת לידו, לא הגיע לידו ערעור תשובה על חטאיו, עד שלווה בריבית, שנאמר בהמשך הפרשה, ספר ויקרא, פרק חפי פסוק למדי, וכי אמוך אחיך, ומת ידו עמך, וסמיך לי בפסוק שאחריו נכתב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, הרי שבא לידי הלוואה בריבית. ואף שהתורה אסרה כאן נטילת ריבית, מכל מקום, כיוון שהוא צריכה התורה להזהיר את המלווה, משמע שהלווה כבר התרצה בכך. ואף אם המלווה לא ירצה לעבור על איסור תורה להלוות בריבית, ימצא הלווה עיצות איך ללוות בריבית או על ידי היתר עסקה, או שילווה מעובד כוכבים ונמצא ממונו נחסר מחמת הריבית. ממשיכה הברייתא, לא באת לידו עדיין, לא הגיע לידו ערעור תשובה על חטאיו עד שמוכר אפילו את עצמו עבד לישראל, שנאמר בהמשך הפרשה, וכי ימוך אחיך ונמכר לך, וכשאינו חוזר בתשובה מגיע אף לידי כך שימכור עצמו לא רק לך הישראל, כאמור בפסוק הזה, אלא ימכור עצמו אף לגר, שנאמר בהמשך הפרשה לגר, הרי שנמכר לגר צדק. ולא רק שמוכר עצמו לגר צדק, שמכל מקום הגר הזה ישראל גמורו, אלא אם לא שב בתשובה, מגיע לידי כך שימכור עצמו לגר תושב, שנאמר ונמכר לגר תושב, וגר תושב הכוונה לאחד שקיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, אבל הוא אוכל נבילות. ומה שנאמר משפחת גר, זה שאם עדיין לא שב, נענש יותר ונמכר לעובד כוכבים. וכשהוא אומר, או לעקר משפחת גר, זה הנמכר אם עדיין לא שב לעבודת כוכבים עצמה לחטוב עיצים ולשאוב מים לצורכה. וזה מכונה עקר על שם שסופה לעקר. וכיוון שנמכר לעבד מחמת חטאיו, ראוי להחמיר עליו שיפדה לפי ערכו הרב ביותר בין זמן המחירה וזמן הפדיה, ולא כמו שאמרה הברייתא להקל לפדותו לפי ערכו הפחות. אמר לי, ישיב לו אביי לאומי דרבנן, לאותו תלמיד חכם, התם שם, על אף שהגיע עד כדי למכור עצמו לשמש לעבודה זרה עצמה, האדרי קרא, הלו החזירו הכתוב ואמר לכל ישראל שירחמו עליו. דתני דווי רבי ישמעאל, נשנתה ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, הועיל והלך זה ונעשה כומר לעבודת כוכבים, כאמור שנמכר לעבודתה, אימה שמה נאמר, לדחי אבן אחר הנופל, אדחוף אבן אחר הנופל ואחמיר עליו שלא יהיה לו פדיון, היות והוא מצוי בכזו נפילה, אולי אזרוק אחריו גם אבן, דהיינו אחמיר עליו. תלמוד לומר, נאמר בהמשך הפרשה, ספר ויקרא, פרק חפי פסוק ממחת, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו, וכיוון שהתורה רוצה בתקנתו וחזרתו, יש להקל עליו בפדיונו. שואלת הגמרא, ואימה שמה נאמר שהמילים גאולה תהיה לו, כי איכה דלא להתאמה בין העובדי כוכבים. כדי שלא יתערב בין העובדי כוכבים, מצווה התורה לגאול אותו. אבל לעניין פדיון נחמיר עלי, נחמיר עליו לחשב לפי הערך הגבוה, מדי רבי יוסי ברבי חנינה, כפי שהובא בברייתא לעיל, בדברי רבי יוסי ברבי חנינה, שהוא מגיע לידי עבדות מחמת חטאיו, ולכן ראוי הוא להחמיר עליו. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, תרי קראי כתיבי, שני פסוקים נאמרו בעניין הפדיון. כתיב, נאמר בפסוק אחד עם עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו, וכתיב, בפסוק נוסף נאמר, ומעט נשאר בשנים עד שנת היובל, וחישב לו כפי שנה וישיב את גאולתו. משמע מפסוק אחד שיש ריבוי בשנים, מפסוק שני שיש מיעוט בשנים. ויש לשאול, וכי יש שנים מרובות שימחר ליותר משש שנים, ויש שנים מועטות שימחר לפחות משש שנים? ודאי שלא, אלא כך יש לפרש את הפסוקים. עם עוד רבות בשנים היינו שנתרבה כספו, שעלה ערך שנות עבודתו כגון שהשביח העבד, אז אין צריך לפדות עצמו כפי ערכו כעת, אלא רק ישיב גאולתו מכסף מקנתו. דהיינו כפי ערכו בעת קנייתו. ואם מעט נשאר בשנים, דהיינו שנתמעט כספו וירד ערך שנות עבודתו, אין צריך לתת כפי ערכו בשעת המחירה, אלא רק כפי שנה וישיב את גאולתו. דהיינו, שיבדה כפי ערכו עכשיו בשנים אלו. ולפי זה מדויק לשון הפסוק, שנתרבה כספו, נאמר, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו, ולא נאמר וחישב. וכשנתמעט כספו, נאמר וחישב לו כפי שנה וישיב את גאולתו. משום שכשנתרבה כספו, אין מה לחשב, אלא כפי שקיבל, צריך להחזיר. אבל כשנתמעט כספו, צריך לחשב כמה ערכו כעת. ונמצא שמה שהולכים לכולה, אין זו מסברה, אלא כך זה נדרש מן הפסוקים. שואלת הגמרא, ואימה אחי כאמר, שמה נאמר שכך כוונת הפסוק. אם עוד רבות בשנים, היינו שאם נשארו רוב השנים, וכגון איך דעבד תרי ופשלי ארבע, שעשה בעבודתו כבר שנתיים ונותרו לו עדיין ארבע שנות עבודה, עד שיצא בשש, דהיינו שנשארו רוב השנים, ני טבלי ישלם לאדונו בפדיונו את ארבע השנים הנותרות מכסף מקנתו. ואילו, ואם מעט נשאר בשנים, היינו שנשארו מיעוט השנים, כגון שעבד ארבע ופשו ליתרתי, עשה בעבדותו כבר ארבע שנים ונותרו לו שנתיים, ני טבטרתי ישלם בפדיונו את שתי השנים כפי שנב. ואין הכתוב מדבר לא בהכסיף, לא שהוא ירד מערכו ולא בהשביח, אלא בא לומר שמשלם כפי מה שנמכר, והשנים שנותרו. מתרץ רב נחמן, אם כן, שהשינוי הוא בין אם נותרו לו לעבוד שנים רבות או שנים מעטות, נכתוב קרא שיהיה כתוב בפסוק עם עוד רבות שנים, וכן שיהיה כתוב עם מעט נשאר שנים. מהו הלשון שנקט הכתוב עם עוד רבות בשנים? ואם מעט נשאר בשנים, שמשמע שהריבוי הוא בשנים, הרי שזה בא לומר שאם נתרבה כספו, נתרבה ערכו בשנים, יש להעריכו מכסף מקנתו לפי ערכו בעת המחירה. ואם נתמעט כספו, נתמעט ערכו בשנים, יש להעריכו כפי שניו, כפי ערכו עכשיו, בשנים אלו. אמר רב יוסף, התפעל רב יוסף מדרשתו של רב נחמן בר יצחק, ואמר דרשינו, דרש זאת רב נחמן בר יצחק להעניק ראי, דרש את הפסוקים האלו רב נחמן בר יצחק כסיני, כנתינתם בסיני, כהלכה למשה מסיני. הגענו לשורות הרחבות בדף חף עמוד ב'. בסוגיות הבאות הגמרא דנה בדיני פדיון עבדים ובתים בערי חומה, אם הפדיון יכול להיעשות גם לחצאין, דהיינו כאשר משלם רק חלק מדמיהם, וכן אם גם קרובים יכולים לפדות. בסוגריים אומרת הגמרא סימן שמהווה סימן לכל הסוגיות להלן, כולן של רבונה בר חיננה מרב ששת מלבד הדין האחרון, והסימן שמופיע כאן זה עבד, עבד הנמכר לגוי, בית זה בית ערי חומה, אם נגלים לחצאין, בית ערי חומה ועבד הנמכר לישראל, אם נגלים בקרובים. באי מיני רבונה בר חיננה מרב ששת. רגע לפני שנלמד את שאלתו של רבונה בר חיננה, נאמר את הדין של מוכר שדה אחוזה. המוכר שדה אחוזה, דהיינו שדה שירושה לו מאבותיו מחלוקת ארץ ישראל לשבטים, חוזר את השדה הזה ביובל למוכר. וכן יכול המוכר לגאול אותם עם הקונה אחר שעברו שנתיים מהמחירה, על ידי חישוב בכמה נמכרה וכמה שנים היה מהמחירה עד היובל. ולפי זה, מה הסכום שניתן עבור כל שנה וכמה שנים נשארו עד היובל? את הסכום הזה צריך לתת כדי לגאול. נותן המוכר לקונה וגואל ממנו את הקרקע. אולם זכאי המוכר לגאול את הקרקע רק אם הוא משלם את הסכום המלא שצריך לשלם, ולא כאשר הוא גואלה לחצאין בלבד, דהיינו, שמשלם רק כנגד מקצת מהשנים שנשארו עד היובל. שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק חבב, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. דרשו חכמים במסכת ערך עם דף למד עמוד ב', כדי גאולתו שאינו גואל אלא אם נותן את כל שיעור גאולתו. דנה עכשיו הגמרא בגאולת עבד עברי הנמכר לגוי, שבו נאמר ישיב גאולתו ולא נאמר כדי, אם גם בו קיים הדין הזה שצריך לשלם את מלוא הסכום. אם כן, באי מיני שאל רבונה בר חיננה מרבשי שאת עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, האם נגאלו לחצאין ויכול לתת מחצית מדמיו ולגאול חצי מהשנים שעליו לעבוד, וכאשר הסתיימו השנים שעליהם לא שילם הוא ישתחרר, או אינו נגאל לחצאין ואין גואל אלא אם יש לו כדי לגאול את כל השנים שצריך לעבוד. מהם צדדי הספק? האם גאולתו גאולתו משדה אחוזה גמר? האם לומדים בגזירה שווה? נאמר בשדה אחוזה ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. ונאמר בעבד עברי הנמכר לגוי עם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. אז נלמד כך, מה שדה אחוזה אינו ניגע לחצאין, כפי שדורשים במסכת ערכין דף למד עמוד ב' מהפסוק כדי גאולתו, כפי שהסברנו. אף האינמי, גם עבד עברי הנמכר לגוי, אינו ניגע לחצאין, על אף שלא כתוב בו, כדי. עוד אילמה או שמה נאמר שכאשר הגאולה לחצאין, היא לכולה לעבד, כפי שיבואר להלן, אז אמרינן שנגאל לחצאין, אבל כאשר היא לחומרה לעבד, כפי שיבואר להלן, לא אמרינן שנגאל לחצאין, אלא אינו נגאל, כפי שמצינו לאל שהיא משביח העבד או אוזל, שהולכים תמיד להקל עליו. ויהיה הגמרה שרב ששת פשט את הספק מטעם אחר, אמר לה, ישיב לו רב ששת לרב אונה בר חיננה, לב אמרת אתם, האם לא אמרת לאל בדף חי עמוד א' לגבי גנף שאין לו לשלם, שאמרה התורה בספר שמות פרק חב ב' פסוק ב', אם אין לו ונמכר בגניבתו, שאם ערך הגניבה שעליו לשלם קטן משוויו להימחר כעבד לשש שנים, אין מוכרים אותו לפחות משש שנים, משום שנמכר אמור בפסוק משמע שימחר כולו, דהיינו לכל השש שנים בשלימות, ולא שימחר רק חציו, כלומר, לפחות משש שנים. החנמי גם כאן יש לדרוש את מה שנאמר לגבי פדיונו של העבד, או השיג ידו ונגאל, נגאל כולו ולא חציו, ואין עבד נגאל לחצאין כלל. מבארת עכשיו הגמרא את הנפקותות בין אם נגאל לחצאין או אין נגאל לחצאין. אמר אביי, אם תמצא לומר שעבד עברי נגאל לחצאין, משכחת לה לכולה ולחומרה. אתה מוצא בדבר כולה לגבי העבד, שלעיתים הוא מרוויח מכך, ואתה מוצא גם חומרה, שלעיתים הוא מפסיד מכך. ומפרש אביי, לכולה כיצד? אם זבני, אם קנאו האדון במאה זוז, ויעב לי ונתן העבד לאדון 50 זוז, שהם פלגה דדמי, מחצית דמיו, ונמצא שצריך לעובדו רק 3 שנים, ולאחר מכן אשבח, השביח העבד וקם, עמד ערכו על מתן, על 200 זוז ל-6 שנים, אז היא אמרת שניגע לחצאין, וכשנתן לו 50, קנה עצמו ממנו למחצית מהשנים שיש לו לעבוד, נמצא שנותר לאדון רק עבד בשווי 50 זוז שנתייקר ושווה 100, ולפיכך עכשיו יאיב לי נותן העבד לאדון 100 זוז בלבד ונפיק, ויוצא לחירות, ונמצא ששילם לו בסך הכל 150 זוז. והיא אמרת שאין ניגע לחצאין, נמצא שלא קנה עצמו מיד האדון כלל בעת ששילם, ומה ששילם זה מהווה פיקדון ביד האדון, ולאדון יש עבד השווה 100 שנתייקר ושווה עכשיו 200. עכשיו כשהוא בא לבדות את עצמו לגמרי, יאיב לי נותן לו העבד עוד 150 זוז, וביחד עם 50 שכבר נתן, יש לאדון 200 זוז, ונפיק, ויוצא לחירות, והרי זו כולה, שאם אנו אומרים שניגע לחצאין, משלם פחות. בקשה הגמרא ואמרת, הרי אמרת לאל שאם נתרבה כספו התייקר העבד, צריך כדי לבדות עצמו לתת רק מכסף מקנתו כפי שוויו בעת המחירה, ויש לחשב את ערכו רק ב-100 זוז כמו בזמן המחירה, ואפילו אם אין ניגע לחצאין, צריך לתת לאדון רק עוד 50 זוז. מתרצת הגמרא מה שאמרנו שאין ניגע לחצאין, שצריך ליתן 150 נוספים, וכן אם ניגע לחצאין צריך ליתן עוד 100, מדובר כגון דאוקיר שהיה ערכו בעת המחירה 200 וזל, והוזל לאחריה ועמד ערכו על 100 בלבד, ואז נתן לאדון 50 כדי לפדות את חציו, ואוקיר והתייקר שוב ועמד על ערכו על 200. שמצד דיני פדיון יש לפדותו לפי ערך של 200, שכך נמכר וכך הוא גם עכשיו. ומכל מקום, כיוון ששילם דמי חציו בעת שהיה זול, אם ניגע לחצאין וחל פדיונו לא נותר לאדון אלא חציו, ואין עליו לשלם אלא כפי שהתייקר אותו חצי בלבד, ונותן 100 זוז ויוצא. ממשיך הבאי לבאר את דבריו ואומר, ומשכחת לה לחומרה. אתה מוצא חומרה לעבד אם נגעל לחצאין. כגון שאם זבני במתן, כנאו ב-200 זוז את העבד, ולאחר מכן יאיב נתן העבד לאדונו בפדיונו 100 זוז, שהם פלגי דדמי, מחצית מדמיו, ולאחר מכן איכסף, התקלקל העבד, וקם עמד ערכו על 100 זוז, היא אמרת ניגע לחצאין, נמצא שבמאה שנתן פדה את חציו ועליו לתת את דמי חציו השני, שאחר הירידה בערכו זה 50 זוז, ולפיכך יאיב לנותן העבד לאדון, עוד 50 זוז ונפיק ויוצא לחירות, ונמצא ששילם 150 זוז, והיא אמרת ניגע לחצאין ובנתינת מחצית הכסף לא חל כל פדיון, אנך אותם 100 זוז ששילם פיקדון נינו גבי, הרי הם פיקדון אצל האדון, ועכשיו שערך כולו זה 100, יאיב לניאלי, נותנו לאדון את אותם 100 זוז לפדיון, ונפיק והוא יוצא לחירות. ונמצא ששילם רק 100 זוז, הרי שאם ניגע לחצאין יש בדבר חומרה שעל ידי כך הוא משלם יותר. לאיל התבהר שהמוכר שדה אחוזה אינו יכול לפדותה עד שיעברו שנתיים ימים. לאחר שעברו, יכול לפדותה עד היובל, ואם לא פדעה עד היובל, שווה השדה אליו ללא תמורה. המקדיש שדה אחוזה יכול לפדותה מיד ולעולם, אולם אם מחרה הגזבר לאחר, כשמגיע היובל היא יוצאת מידי הקונה ומתחלקת לכהנים המשמשים במשמר שנכנס בו היובל, ואינה שווה אל המקדיש כלל. ואם היא נשארה ביד הגזבר ולא נמכרה לידו לאחר, מחלוקת במסכת ערך הן בדף חפי עמוד ב', לרבי יהודה הכהנים יורדים לשדה ונותנים את דמיה להקדש, לרבי שמעון אין צריכים לתת את דמיה, ולרבי לזר לא יורדים אליה כלל. המוכר בית בעיר המוקפת חומה יכול לפדותה מיד עד תוך שנה בלבד. אם עברה השנה ולא פדה המוכר, הרי היא של הקונה לצמיתות ללא אפשרות פדיון וללא שתחזור ביובל. המוכר בית בעיר ללא חומה גואל מיד ועד היובל, ואם לא גאל, שב אליו הבית ביובל. תנא הגמרא, אם יש גאולה לחצאין בבתי ערי חומה. באי מיני שאל רב הונא בר חיננא מרב ששת, המוכר בית בבתי ערי חומה, האם נגאל לחצאין? ואם נתן מחצית דמיו בתוך השנה, נפדה חצי הבית, או אינו נגאל לחצאין. וצדדי הספק הם, האם גאולתו גאולתו משדה אחוזה גמר, האם לומדים בגזירה שווה? כי נאמר בשדה אחוזה ואיש, כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, ונאמר בבתי ערי חומה ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. ונלמד כך, מה שדה אחוזה אינה ניגלת לחצאין, כפי שהתבהר לאל שלומדים מהכתוב כדי גאולתו, שצריך לשלם את הכל ואין גואל לחצאין, אף אינמי, גם בית בבתי ערי חומה אינו ניגל לחצאין, או דילמה או שמה נאמר, איך עד גלי גלי, איך עד לא גלי לא גלי. רק איכן שגילתה התורה ואמרה כדי גאולתו צריך בכדי השווי בשלימות, אבל איכן שלא גילתה התורה, כגון בבתי ערי חומה, אינו צריך להביא את כל הכסף כדי לגאול, יכול לגאול גם לחצאין. גם פה פשט רב ששת את הספק מטעם אחר. אמר להישיב רב ששת לרב הונא בר חיננא ממדרשו של רבי שמעון שדורש את טעם הכתוב ולומד מכך הלכה למעשה, נשמע שני דברים בגאולת בתי ערי חומה. שלווה כסף מאחרים וגואל בו, ולא כמו במוכר שדה אחוזה שאין יכול לגאול אלא מכספו ולא ממה שלווה, וגם וגואל לחצאין, ולא כמו במוכר שדה אחוזה שאין גואל לחצאין. ומביא רב ששת את הברייתא מדברי רבי שמעון. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת ערכין דף למד עמוד ב', נאמר במי שיקדיש שדה אחוזה ועם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו. מה שנכפלו המילים גאול יגאל, מלמד שלווה כסף מאחרים וגואל בו, וגם גואל לחצאין. אמר רבי שמעון, מה הטעם שהקל התורה על מקדיש שדה אחוזה לגאול באופנים אלו? לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה שיפה כוחו בשדה. איך רואים זאת? שאם הגיע היובל ולא נגלה, חוזרת לבעליה ביובל בחינם. מצד שני מצינו שהוא רק כוחו של מוכר שדה אחוזה, שאינו לווה וגואל. לא יכול ללוות כסף על ידי כך לגאול, ואף אינו גואל לחצאין. והיינו משום שהתורה רוצה שלא תפקע השדה מירושת נחלת האבות. וכיוון שיפה כוחו שחוזרת אליו ביובל, הוא רק כוחו כנגד זה שאינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. מה שאין כן מקדיש שדה אחוזה שהוא רק כוחו, ואיך רואים שהוא רק כוחו? שאם הגיע יובל ולא נגלה על ידו אלא נמכרה על ידי הגזבר לאחר, יוצאה מהקונה וניתנת לכהנים ביובל, לכהנים שמשמשים במשמרת, כשהיובל נופל והיא לא חוזרת עוד לבעליה, כמו שנאמר שם, ואם לא יגאל את השדה ואם מחר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. היה השדה בצאתו ביובל, קודש להשם כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. לכן מצד שני יופה כוחו של המקדיש שדה אחוזה, שלווה וגואל, הוא יכול ללוות כספים ועל ידי כך לגאול, וגם גואל לחצאין כדי לסייע לו להשאיר נחלת אבותיו בידו. אם כן, לפי זה אפשר ללמוד גם לגבי השאלה, אם אפשר לבדות לחצאין בית בעיר חומה. היי, זה המוכר בית בבתי הרי חומה נמי גם כן, הועיל והוא רק כוחו בגאולתה. ואיך רואים שהוא רק כוחו, שהיא מלאה לו שנה תמימה ולא נגלה נחלת הבית והוא שייך לעולם לקונה, ללא זכות בדיה, וגם ביובל הוא לא שווה למוכר. לכן יש לומר שמצד שני יופה כוחו בגאולתה, שהמוכר יכול ללוות כספים ולגאול, לווה וגואל, וגם גואל לחצאין. למרות שרבנן חולקים על רבי שמעון, כמו שנלמד לכמן, מכל מקום כוונתו היא שמבואר בדברי רבי שמעון, שבמקום שלא גילתה תורה, אין להחמיר עליו. מקשה הגמרא, הייתי והקשה רבונה בר חיננה לרב ששת מברייתא. נאמר בתורה, במקדיש שדה אחוזה, ספר ויקרא פרק זך פסוק יוטט, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו. מה שהוכפלו המילים גאול יגאל מלמד, שלווה כסף מאחרים וגואל את השדה, וכן שגואל גם לחצאין. והוצרח הפסוק ללמד זאת, משום שיכול הייתי לומר ולא דינו. ניתן ללמוד קל וחומר שאינו לווה וגואל וגם אינו גואל לחצאין. איך? ומה מוכר שדה אחוזה שיפה כוחו, שאם הגיע יובל ולא נגלה חוזרת לבעליה ביובל, בחינם, ובכל זאת הוא רק כוחו לעניין פדיון, שאין לווה וגואל וגם אינו גואל לחצאין, אז מקדיש שדה אחוזה שהוא רק כוחו, שהרי אם הגיע יובל ולא נגלה על ידו אל המחרה הגזבר לאחר, יוצא לכהנים ביובל, ולא חוזרת לבעלים, אינו דין וכי אין זה קל וחומר שהוא רק כוחו גם לעניין פדיון, שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין? כך יש קל וחומר, אבל יש לפרוח את הקל וחומר ולומר, מה למוכר שדה אחוזה שכן הוא רק כוחו לעניין להיגאל מן יד, שאינו יכול לגאול את השדה עד שנתיים אחר שמחרה, ככתוב בפסוק, במספר שני תבועות עם קורלך, שאין מחירה פחותה משתי שנים, ורק אחר כך יכול לבדות לפי חשבון השנים. ככתוב שערך המחירה הוא לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מאות השנים תמעית מקנתו, שהמחיר נקבע לפי ריבוי יומיות השנים שעד היובל. בהמשך נאמר שהפדיון הוא לפי וחישב את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו. דהיינו, שמחשב כמה שנים יש לו עוד בשדה עד היובל ואת זה משיב לו, ולכן הוא רק כוחו גם שאינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. תאמר במקדיש שדה אחוזה שיפה כוחו לעניין להיגאל מיד, ויש לומר שגם יפה כוחו שלווה וגואל וגואל החצאין. אך על פרחה זו יש להשיב, מוכר בית בבתי הרי חומה יוכיח שיפה כוחו להיגאל מיד, ואין לווה וגואל ואין גואל החצאין, הרי שמה שנגאל מיד אינו סיבה שגם יהיה לווה וגואל וגואל החצאין. ונותר הקל וחומר ממוכר שדה אחוזה שאינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין, שאף מקדיש שדה אחוזה לא יוכל ללוות ולגאול ולא לגאול לחצאין. ולכן נוצרח הפסוק, ואם גאול יגאל, לומר שאין זה כך, אלא לווה וגואל וגואל לחצאין. מכל מקום מפורש בברייתא, שהמוכר בית בבתי הרי חומה, אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, וזה לא כדברי רב ששת. מתרצת הגמרא, לא קשיא. אין קושייה מהברייתא הזו על רב ששת. הברייתא הזו שאמרה שבית בעיר חומה אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, רבנני, שאין דורשים טעם הדקרא, אלא אדרבה, לומדים גזירה שווה משדה אחוזה, שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, אף שאורה כוחו גם בזה שהיא מלאה לו שנה ולא נגאל, נחלת הבית לקונה. הברייתא הזו שאמרה שבית בעיר חומה לווה וגואל וגואל לחצאין, רבי שמעוני, זוהי שיטת רבי שמעון הדורש טעם הדקרא וסובר, שכיוון שהוא רק כוחו שאחר שנה הוא נחלט לקונה, יפה כוחו שלווה וגואל וגואל לחצאין. הביאה הגמרא סתירה נוספת בין שתי ברייתות בעניין הזה, תני חדה שנינו בברייתא אחת שמוכר בית בבתי הרי חומה. לווה וגואל יכול ללוות כספים כדי לגאול את הבית. וכן גואל לחצאין, אם אין לו את מלוא הסכום, הוא יכול לגאול לחצאין. ותני יעידך בברייתא אחרת לעומת זאת שנינו שמוכר בית בבתי הרי חומה. אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. גם כאן מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא שאמרה שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, רבנן, זוהי שיטת חכמים. הברייתא שאמרה שלווה וגואל וגואל לחצאין, שיטת רבי שמעוני. לאל הביאה הגמרא ברייתא, הדורשת מפסוק שמקדיש שדה אחוזה, לווה וגואל וגואל לחצאין. והטעם שהוצרך פסוק לזה, זה כדי לומר שאין לומדים קל וחומר, ממוכר שדה אחוזה, שעל אף שהשדה חוזרת אליו ביובל, אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, אז היינו אומרים כל שכן מקדיש, שאם לא גאל את השדה, הרי היא אינה חוזרת אליו ביובל, היינו אומרים שאין לווה וגואל, ואין גואל לחצאין. ואי אפשר לפרוח את הקל וחומר הזה, משום שמקדיש יפה כוחו לגאול שדה ומיד, מה שאין כן מוכר, לא יכול לגאול עד אחר שנתיים מהמחירה. משום שמוכר בית בעיר חומה יוכיח, שעל אף שיכול לגאול מיד, אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. לכן הוצרך הפסוק לרבות שמקדיש שדה אחוזה, יכול לגאול על ידי הלוואה ויכול לגאול לחצאין. שווה הגמרא לדון בדברי הברייתא. מביאה עכשיו הגמרא בסוגריים סימן לאמוראים שדנים בדברי הברייתא. חרש זה ראשי תיבות של רב אחא ברי דרבא שאמר לרבא, שחבש, הכוונה לדברי רב אחא סבא שאמר לרבשי, שזה ראשי תיבות, וזמן זה ראשי תיבות של מרזות רברי דרב מרי שאמר לרבינה. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרבשי, מדוע אמרה הברייתא שלולי הפסוק גאול יגאל, היינו אומרים שמקדיש שדה אחוזה אין לווה וגואל, ואין גואל לחצאין, משום שיש להוכיח ממוכר בית בבתי הרי חומה שעל אף שגואל מיד, מכל מקום אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. מדוע לומר כך, ולא יקל למפרח, יש לפרוח את הראיה ולומר, מה למוכר בית בבתי הרי חומה שכן אורה כוחו, לעניין זה להיגאל לעולם, זאת אומרת הוא יכול לגאול רק תוך שנה, ולכן אורה כוחו גם שאינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין, תאמר במקדיש שדה אחוזה, לעומת זאת מקדיש שדה אחוזה, יופה כוחו להיגאל לעולם, הוא יכול לגאול עד היובל, אם לא מחרה הגזבר לאחר, ולכן יש לומר שאף לווה וגואל וגואל לחצאין, מדרץ את הגמרא אמר לרווחה סבא לרווחי, אין זו פירחה. משום דאיקה למימר, יש לומר נהדר דינה, תיתי במה הצד. יחזור הדין ונלמד זאת מהצד השווה של מוכר שדה אחוזה ומוכר בית בעיר חומה. כי אם תפרוך ותאמר, מה למוכר בית בערי חומה שאורה כוחו שאינו ניגל לעולם, ולכן אינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין, ולעומת זאת מקדיש שדה אחוזה שגואל לעולם, הוא כן לווה וגואל וגואל לחצאין, אני אומר לך, מוכר שדה אחוזה יוכיח, שיופה כוחו להיגאל לעולם, למרות שיש אפשרות לגאול את שדה האחוזה, המוכר יכול לגאול את זה מן הקונה במשך כל השנים, אבל אין לווה וגואל וגם אין גואל לחצאין. ואם תפרוך ותאמר מה למוכר שדה אחוזה שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, הסיבה היא שכן הוא רק כוחו לעניין להיגאל מיד, שאין לו אפשרות לגאול אלא אחרי שיעברו שנתיים מהמחירה, לעומת זאת מקדיש שדה אחוזה יכול לגאול מיד, ולכן לגבי מקדיש שדה אחוזה הוא לווה וגואל וגואל לחצאין, אני אענה לך, מוכר בית בבתי הרי חומה יוכיח שיופה כוחו לגאול מיד, ומצד שני לא לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. וחזר הדין, אם תפרוך שוב ממוכר בית בערי חומה שאינו גואל לעולם, אני אוכיח שוב ממוכר שדה אחוזה. ועל כן צריך לומר, לא ראי זה כראי זה, אינה דומה החומרה שיש במוכר בית בבתי הרי חומה לחומרה שיש במוכר שדה אחוזה, ואין דומה החומרה שיש במוכר שדה אחוזה לחומרה שיש במוכר בית בעיר חומה, ועל כורחה שלא החומרה שיש בכל אחד גורמת שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, אלא מה גורם? הצד השווה שבשניהם הוא הגורם את הדין, הצד השווה שבהם שנגאלין, יש יכולת למוכר לגאול, ואין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. אף אני אבי מקדיש שדה אחוזה שנגאל כמותם, ואין לווה וגואל וגם לא גואל לחצאין כמותם. ולכן הוא צריכה ברייתא ללמוד מגאול יגאל של לווה וגואל וגואל לחצאין. מורי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף כ' ממסכת קידושין, עם שש שאלות שיסייעו לנו בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מבגפו יצא? שאלה שנייה, מהו אבקה של שביעית ומדוע זה נקרא כך? שאלה שלישית, מדוע כתב התנא שאם לא שב בתשובה לבסוף מוכר ביתו, והרי לא הוזכר זאת בפרשה? שאלה רביעית, מניין למסקנה שאם השביח העבד נפדה מכסף מקנתו ואם הוא זל הוא נפדה כפי שניו? שאלה חמישית, האם עבד עברי הנמכר לאקום ומוכר בית בבתי הרי חומה נגלים לחצאין? שאלה אחרונה על דף חף, איך ייתכן שיהיה הדין של גאולה לחצאין כולה לעבד? בשאלות הללו לשינון סיכום החזן, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי חף א' באדר ב' תשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה דף חף ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי חף ב' באדר ב' תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת שמיני ופרשת פרה, ושבת מברכין, ונלמד את דפים חף א' וחף ב' ממסכת קידושין. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.